הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה היום נקראת בלשוננו היום טבילה, תטהרות בטבילה. קיים איזה שנשים טובלות לנידתן, גם גברים נוהגים ללכת למקווה, ובבית שני היה תקנו טבילה לבעלי קראין. אני רוצה לברר את הסוגיה הזאת של הטבילה במקווה, מה משמעותה, מה, אל מי ואל מה היא מכוונת. היא תגלה גם כשהיא קשורה מאוד למושג הטהרה. איך להידער, אז על הדרך גם נברר קצת משמעויות ומדרגות במושג הטהרה. אפשר לתמצת, אם כן זה בכותרת, נושא שלנו הוא הטהרה והטבילה, או טהרה על ידי טבילה, משמעות ומדרגות. זה פחות או יותר הכיוון. זה נושא רחב מאוד, אז נספיק לארגן רק קצת מהמקורות, סדר אותם, להתוות את כיוון ההתבוננות דרך הרבה בעיקר דרך הסידור של המקורות, ולא רק באיזה פרשנות מיוחדת לאחד מהם. בפתיחת הדברים צריך להגיד שהמושג טבילה, כמו שאנחנו קוראים לה היום, או כמו שבעקבות חז"ל, זה לא המשמעות של המקראית של המילה. והמשמעות המקראית של לטבול זה לא לטבול במקווה בדרך כלל. זה להשקיע דבר בתוך נוזל, בתוך מים או דם, אבל לאו דווקא להשקיע את כל כולו כדי שעל ידי הטבילה הזאת הוא יטהר. ברוב השימושים במקרא זה כמו וטבל הכהן את אצבעו בדם, בסדר? או טבלו את אגודת האזור והיזו על המשקוף על שתי המזוזות, המצורע בפרשה שלנו. רק במקום אחד בכל התנ"ך הטבילה משמעותה באמת טבילה כמו שאנחנו מכירים, זה בספר מלכים, במלכים ב' בנעמן, נכון? בפרק ה', בפרק ה' בפסוק י' ד', וירד ויטבול בירדן שבע פעמים. אבל גם המקור הזה הוא מגלה, או הוא חושף לנו, דרכו נחשף מה הביטוי המקראי השגור יותר, שזה שונה ממה שאנחנו רגילים. לטבילה בתורה ואחריה במקרא קוראים רחיצה. אנחנו גילים שרחיצה זה טוש, זה לרחוץ ידיים, לך תשטוף רגליים, לא התקלחת כבר שבוע, אמא אומרת. אז במקרא זה הפוך, רחיצה זה מה שאנחנו קוראים טבילה לגמרי, בסדר? וטבילה זה יכול להיות לגמרי כל הגוף, אבל יכול להיות גם לא, גם רק חלק. טבל הכהן את אצבעו, נכון, הוא משקיע את כל האצבע שלו, אבל זה טבילה. המקור היחיד השונה זה כאן, וגם כאן תשימו לב, רוב שימוש הלשון הוא ברחיצה. בפסוק י' אלישע אומר, הוא לא אומר, הוא שולח מלאך אל האמן וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישוב לך בשרך לך וטהר. בסדר? זאת רחיצה מטהרת. כאן רואים את הקשר בין רחיצה, קו נטוי טבילה, לבין טהרה. על ידי רחיצה נטהרים. פה כתוב שבע פעמים, זה לא צריך להיות בכלל שם, גם פעם אחת מטהרת, אבל מי שמכיר, אז הרבה מהטובלים נוהגים, יש כאלה שבע, יש שבע כפול שבע, יש כנגד שם כזה, כנגד שם אחר, כל מיני מעיינות סביבות ירושלים, תוכלו לפגוש כל מיני כאלה. פגשתי פעם אחד שעשה 400 פעם, כמעט מת בתוך כדי, אמרתי לו, אחי, אתה מנסה להתאר על ידי מיטה, מה זה כפרה גם, צריך מציל שם. טוב, אבל כאן הרווחנו פעמיים. פעם אחת, באמת אלישע קורא לזה רחיצה, ונאמן באמת פסוק י"ב אומר, הלא הרחץ בהם וטהרתי. ואפילו יש כמה מילים לפני פסוק י"ד, בסוף י"ג, הלא הרי, אף כי אמר לך רחץ וטהר.
אז למה המקרא
משנה? המקרא משתמש, רואים באופן עקבי, אפילו בפסוקים הקודמים לטבילה הזאת, הוא קורא לזה רחיצה. לא רק שהוא קורא לזה רחיצה, הוא גם למד אותנו שהרחיצה הזאת היא מטהרת.
אז למה הוא משנה?
זה עוד סוגיה, אני רק מראה מקום לעניין זה כדי לסדר את המושגים.
המנקה.
מה זה?
היא גם מנקה, רחץ בניקיון.
רחץ בניקיון כפת. זה פסוקים כבר בכתובים, בתהילים, זה קשור לדין אחר שנגזר מזה שלא נעסוק בו, וחלק מהראשונים אומרים אותו שקוראים לזה רחיצה כדי לומר שחציצה מדאורייתא. זאת אומרת שכדי שתוכל לטבול, אתה צריך להיות נקי לגמרי. זה המשמעות השנייה של רחיצה. מכאן שאסור שיהיה חציצות, וככה זה באמת אישה, צריכה לדאוג שלא יהיו לה שום חציצות, אחר הטבילה לא עולה לה. גם הבעל צריך ללמוד טוב את הדיני חציצה, לפחות נדע, כי לפעמים אשתו או התבלבלה, או פתאום היא חוזר, זה, הוא לא מבין מה החיים שלו כלום. צריך ככה את הספר ללמוד. חציצה, הלכות חציצה נרמזות בעניין של רחיצה, כי רחיצה שייך לניקיון, וניקיות היא תנאי להתארות על ידי טבילה, אבל בלשון של המקראות היא תנאי להתארות על ידי רחיצה. רחץ, רחוץ, לרחוץ, זה המושג שבו אנחנו הולכים לטפל, זה המושג של טבילה כמו שאנחנו מכירים אותו. גם בו תשימו לב, יש שתי משמעויות, כי בספר בראשית אנחנו פוגשים וישענו תחת העץ ורחצו רגליכם, ובת פרעו יורדת לרחוץ על היאור. בסדר? ואפילו אצל הכהנים אנחנו מוצאים שהם ורחצו את ידיהם ואת רגליהם. זאת אומרת, גם רחיצה ששייכת לקודש, ברחיצה שהיא לא שייכת לקודש, פשוט שמצאנו בהרבה מקומות, בהרבה שימושים, שהמושג של רחיצה יש לו גם לא רק את המשמעות, לא רק את המשמעות של טבילה, אלא שטיפה, ניקוי. כמו שנאמר פה מקודם, נקיות. כן? רחיצת הרגליים שמופיעה הרבה בספר בראשית, רחיצת ידיים ורגליים של הכהנים, אפילו בקודש יש רחיצה שהיא לא טבילה. בסדר? אז גם למושג הרחיצה יש שתי משמעויות. משמעות אחת, שטיפה שעניינה נקיות. יש כזאת אפילו משמעות של רחיצה בקודש, שם העניינה לא רק נקיות אלא גם קידוש, אבל קידוש לא על ידי הטבלת כל הגוף במים. רואים מכאן, בייחוד מהשוואה לרחצה בכיור, כיור הנחושת, שההיטהרות על ידי הרחיצה והקידוש ידיים ורגליים זה שני דברים שונים. בקידוש ידיים ורגליים הרחיצה היא חלקית, אבל מה שהיא עושה זה קידוש ידיים ורגליים. זאת אומרת, זה מאפשר לעשות, לכהנים לעשות את עבודת הקודש שלהם. אם הם לא ירחצו את ידיהם ואת רגליהם, מה יקרה להם? ימותו. ימותו בפורש, ימותו. נכון? ולא ימותו. זאת אומרת, זה אומנם רחיצה חלקית, אבל הועיל והדרישה שלה זה לקדש ידיים ורגליים. מי שלא מקדש את ידיו ורגליו, מת. בסדר? לעומת זה, הרחיצה מהסוג השני, היא צריכה להיות כל הגוף. רחץ את כל בשרו במים, נפגוש הרבה גם אצלנו, גם במצורה וגם בזב, שאליהם נגיע בסוף השיעור, והם המטרה שלנו. זה רחיצה של כל הגוף, ותכף נברר את זה. אבל מה שמושג שמה זה לא קידוש, מה שמושג שמה זה טהרה. אתה יודע שזה משהו אחר. טהרה זה סילוק הטומאה הגופנית, סילוק הטומאה שבא בעקבי הגוף או בעקבות כל מיני פעולות גופניות. חוזר עוד פעם, רואים מכאן שהרחיצה של הכיור, שהיא הרחיצה שאנחנו מכירים של הקודש, עניינה לא טהרה. הכהן צריך להיות טהור בלי קשר. אם ייכנס טמא למקדש, קרת. בסדר? אבל חוץ מזה, צריכה להיות פעולה של התקדשות, של קידוש ידיים ורגליים. דווקא הידיים ורגליים. בסדר? ורק אז הוא יכול לעשות את עבודת הקודש. הרחיצה החלקית, עניינה לא טהרה אלא קידוש, דווקא קידוש ידיים ורגליים, והתנאי חמור מאוד לעבודה אחרת, ימותו.
ביום כיפור צריך טבילה?
תכף נגיע ליום כיפור שנתמקד ברחצה הזאת. הרחצה הזאת שאתה מוביל אליה, וצריך טבילה ודאי, לא רק טבילה אחת, אבל שם זה סוג רחצה. הרחצה הרחצה השנייה הכוללת שבה מטבילים את כל הגוף, היא נקרא לזה ככה, היא לא רחצה של קידוש, היא רחצה של טהרה. בסדר? זה מדויק, היא מכוונת אל כל הגוף, זאת אומרת אל משהו שיש בכל הגוף, לכן מטבילים את כל הגוף. היא מכוונת לא לקידוש, אלא היא מכוונת לסלק טומאה, היא מכוונת לטהר. היא מכוונת מול משהו שהוא תכונה של כל הגוף, טומאה. בסדר? עכשיו, שאל יונתן, נכון? מה יום כיפור? באמת עכשיו שנתקדם, אז אנחנו ממש נסגרים על הפרקים שלנו. על הפרקים שאנחנו, שהגענו מהם קצת, אבל בעיקר הפרקים שלנו. כשאנחנו מדברים על הרחצה הזאת, רחיצת טבילה לצורך העניין, אז באמת המקורות המרכזיים להבין את הרחיצה הזאת, מה זה הטבילה הזאת, זה הפרשות שלנו. זה הפרשות שלנו. זה היולדת שהיא צריכה לטבול בגלל שהיא כנידה, כי מי נידה תבותה. זה המצורע שצריך לטבול, עוד רגע נראה את זה. בעיקר הזב שאצלו כתוב הכי הרבה פעמים את הרחיצה הזאת, יום הכיפורים, ועוד מקום שזה חוזר הרבה, הוא לא נמצא בספר שלנו, זה בפרה אדומה. בסדר? אז קודם כל חוזר לפרשה שלנו, כדי שלא נדבר שיעור בתנך ונתן פרשת שבוע. אז בפרשיות שלנו מרוכזות באופן הבולט ביותר המקומות והמקורות שבמרכזם עומדת הרחיצה הזו, הרחיצה הכוללת של כל הגוף, שעניינה טבילה, שעניינה סילוק טומאת הגוף. שוב, לא קידוש ידיים ורגליים, שזה רחיצה חלקית והיא אל חלק מהגוף ומטרה קידוש, כלומר הייחוד שלהם לעבודה ברגליים ובידיים, אלא שינוי, לחולל שינוי בכל הגוף, במה שהוא שייך לכל הגוף. תומה. כן.
בתוך רחיצה עצמה של טהרה, יש חילוק בין דברים שצריכים מים חיים ודברים שצריכים.
נגיע לזה בסוף. נתקדם לשם, מסכת כלים. כן. נראה את זה מפורש, אבל זה מדרגות, זה כבר מדרגות בתוך הדבר הזה. אנחנו עוד שלב אחד אחורה. מהם המקומות שצריך בהם טבילה, רחיצה כוללת, נקרא להם עכשיו.
דווקא לתאר מישהו תמה, ביום כיפור הכהן הגדול שהוא...
יפה מאוד. מהשאלה של יונתן רואים כאן עוד פעם, שגם מה שאמרנו עכשיו, זה צריך ללטש אותו. כי צריך לחפור עכשיו בתוך הרחיצה, במקורות שהזכרתי, ואז נראה שגם בתוך זה יש חלוקות. בסדר? אז אני מסכם, סיכום ביניים. טבילה זה לא המושג שלנו, זה רק פעם אחת בנאמן. המושג המרכזי שלנו רחיצה. רחיצה מחולקת לשניים, רחיצה חלקית ורחיצה כוללת. בסדר? רוב הרחיצות החלקיות זה נקיות, זה רחיצת רגליים, גוף לא למטרת טומאה. רחיצה חלקית מיוחדת זה רחיצת ידיים ורגליים, מטרתה קידוש. בסדר? רחיצה חלקית של חלק מהגוף, והמטרה זה קידוש לעבודה מסוימת. הרחיצה המרכזית הטבילה זה רחיצת כל הגוף. רחץ את כל בשרו, רחץ את גופו של כל הגוף. בינתיים מה שהגדרנו זה שהמטרה שלה היא סילוק הטומאה מהגוף, והבאנו דומה מצורה וזב. אבל באמת שנכנסים לתוך המקורות, רואים שלא, לא בהכרח. הרחיצה הזאת הכוללת של כל הגוף היא כנראה גם עושה דברים אחרים. בואו נתחיל מלמטה למעלה. איפה נזכרת רחיצה עוד לפני ספר ויקרא? איפה נזכרת הרחיצה הזאת במים עוד לפני ספר ויקרא? אז בואו לחפש, תחשבו, תפעילו את ההיגיון. ויקרא, מה יש לנו? עד עכשיו למדנו קורבנות, נכון? גמרנו את הקורבנות, שרפו לנו את נדב ואביהו. עכשיו אחורה, איפה זה יכול להיות? ביציאת מצרים לא הייתה טבילה, נכון? נסגור, נלך על אימינציה. ובשלח, מי שטבל שם זה היה מצרים וזה לא היה משהו. נכון? מתן תורה, מה כתוב שם?
חיפשו.
אה?
חיפשו סמלותם.
הבשור יש כיבוס מלות ומקבילה של תבילת הגוף, אבל לא נעסוק בזה היום. כן, נראה את זה קצת, אבל לא נתמקד בזה. איפה יכול להיות תבילה כזאת? איפה הייתה רחיצה כזאת? מישהו שהיה צריך... פרעו לא, פרעו הלך לרחוץ, אבל זה היה רחיצה מסוג, דווקא לא הרחיצה הזאת. איך? בניית המשכן, מי? מי צריך ל... כהנים, אז איפה זה צריך להופיע? איך פרשיות המשכן מחולקות? תרומת תצווה? מה זה בתרומה מופיע בתרומת תצווה?
כלים.
כלים. מה מופיע בתרומה? כלים. בתצווה?
בגדים.
בגדים. מה עוד מופיע בתצווה? מה, מי לובש את הבגדים? כהנים, אז כנראה שצריך להיות שם. בסדר? שמות חפתת, הסתכלו. שמות חפתת, החלק השני של פרשת תצווה, זה פרשת הקדשת הכהנים לכהונתם. בסדר? שהמקבילה שלה, המימוש שלה, זה בויקרא ח'. שם עושים את זה בפועל. זה הדבר שתעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר בין אחד, בין בקר, אחד בין בקר ואלים שניים, ולחם מצות, חג זוהר בשם ולקי מצות, ונתת אותם על סל אחד וקבת אותם בסל תתתת אדם, פסוק ד', ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. בקריאה הראשונה הייתי יכול לחשוב, זה הפעם הראשונה שמופיעה רחיצת אדם במים, רחיצה כוללת, לא כמו רחיצת רגליים, אבל שוב בהקשר של הקדשה. בסדר? זה הפעם הראשונה, והמקבילה שלה באותו ספר זה בהמם, פשוט בביצוע. בסדר? זה בהיקל פיקודי, המקבילה של תרומת תצווה, אז בביצוע, והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. מם יוד בית. בסדר? באותו פרק גם מופיע רחיצת הידיים והרגליים, אבל כמו שהסברנו, היא שונה לגמרי. אז בפעם הראשונה שמופיעה תבילה כוללת, רחיצה כוללת בתורה, זה בספר שמות, בציווי הקדשת הכהנים. שם אני אזכר, ורחצת אותם במים. ואז ולקחת את הבגדים, והלבשת את הארון, את הכותנות, ואת מעיל האפות, ואת האפות, אתה יודע אתה. אז אפשר להבין את זה בשני אופנים. אחד, זה הם היו טמאים, צריך לטביל אותם, כדי שבכלל יהיה אפשר להכניס אותם לעבודה ולקדש אותם. אפשרות שנייה, זה קשור לפסוק ה', לקיחת הבגדים. אחרי ורחצת אותם במים, ולקחת את הבגדים, והלבשת את הארון, את הכותנות ואת מעיל האפות. אי אפשר ללבוש את בגדי הקודש, אם לא טבלת, אם לא נטהרת. אם מסבירים ככה, אז הרבה יותר מובן המקור השני, בויקרא ט"ז. עכשיו תחזרו אלינו לויקרא ט"ז, לספר ויקרא, ושם כמו שציין יונתן, באמת, שם פוגשים טבילה, רחיצה, שלכאורה היא לא קשורה לטומאה. פסוק כ"ג בפרק ט"ז, עבודת יום הכיפורים, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש והניחם שם ורחץ במים את בשרו, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וחיבר בעדו ואדם. בסדר? בויקרא ט"ז רואים שרחיצה היא לא רק לסילוק טומאה כמו שאפשר היה להבין בשמות חפתת. בעבודת יום הכיפורים הייתה תבילה, הייתה רחיצה במעבר מסוג בגדים אחד לסוג בגדים אחר. מי שקצת הריץ את מסכת יומא ביום כיפור או לפני יום כיפור ולמד אותה יודע שהיו שם תבילות לא אחת ולא שתיים, עלה ונסתפק וזה והחזיקו לו סדין בוץ וכל הדברים האלה. אבל מתוך זה רואים מויקרא ט"ז שהוא חובק את הפרשיות שלנו, הוא בא מיד אחרי הפרשיות שלנו. מויקרא ט"ז רואים שיש בינתיים שני סוגי רחיצות. רחיצה אחת כפשוטה, וככה אפשר להבין את שמות חפתת, זה לטבול את כל הגוף במים כדי להיטהר מן הטומאה. כנראה שצריך לטבול את כל הגוף, כי זה טומאה כוללת, זה לא משהו ספציפי, זה טומאה כוללת של כל הגוף שקשורה לגוף עצמו. וככה צריך להבין את שמות חפתת כנראה. אתה רוצה להקדיש את הכהנים, תכין את הסל, את הקורבן הזה, אבל תנאי ראשון להכניס את המיכל לסיפור הזה, כדי להלביש להם בגדי קודש, הם צריכים להיות טהורים. בסוגריים פגשנו כאן עיקרון שדיברנו עליו הרבה בשיעורים, והוא שתמיד טהרה היא מפתח לקדושה. זה הסדר. יש כל מיני יחסים בין שני המושגים הללו, אבל היחס הבסיסי, גם כמו שהמקרא רואה אותו בבסיס, זה אי אפשר להגיע לקדושה בלי טהרה. קודם נטהרים ומתוך זה מתקדשים. זה נכון עוד בהרבה ורסיות, ככה רואים את זה בהרבה דברים, אבל קודם כל בסיס. טהרה, מפתח ותנאי לקדושה.
בשני המקרים הטהרה קשורה לבגדים.
ורחצת אותם במים, ואת אהרון בעניו תקריב אל פתח אולמד ורחצת אותם במים, ואז ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון. אלה בגדי הקודש, כדי להלביש בגדי קודש צריך לרחוץ במים. לרחוץ במים למה? לטהר. לא כתובה פה טהרה, אנחנו מכניסים אותה. זה מטרה אחת. לפי ההבנה הזאת, זה בגלל שסתם כהן, כנראה יכול להיות שהוא נטמא. אז כדי להכניס אותו בכל לעולם הקודש, צריך לטהר אותו. מויקרת את זין עולה הבנה טיפה אחרת. והיא גם כשאתה טהור מבחינת הגוף, יש תבילה כזאת, שהיא מפתח לעבור מעבודה לעבודה, מבגד לבגד. עוד פעם, זה קשור לבגדים, ללבישת בגדים מסוג מסוים, אבל זה כבר משחק בתוך הקודש. התבילה כאן היא לא כדי להיטהר. היא מפתח למעבר ממדרגת קדושה למדרגת קדושה, מעבודה אחת לעבודה אחרת, מבגד אחר לבגד אחר. בשניהם באמת זה בגדים. אבל שם התארה הזה הייתי יכול להבין אותה כתנאי ללבישת בגדי קודש, כי אין קדושה בלי תארה. פה אני חייב להגיד שהתבילה היא לא רק מטהרת מטומאה, היא גם מפתח לקדושה גם אם אין טומאה. ורואים את זה אצל הכהן הגדול. זאת אומרת, יש כוח לתבילה לעשות יותר מאשר סילוק טומאה, טומאת נידה, טומאת צרה, טומאת זה. זה מפתח כדי שאני אוכל לעבור משלב קדושה אחר לשלב קדושה אחר, מנקודה אחת בקדושה לנקודה אחרת. זה רואים בעבודת יום הכיפורים.
זה לא
רק פעולה של ניקוי השלילה, זה גם מעבר בתוך הקודש, בתוך הטוב. בסדר? התבילה היא כאילו משחררת את האדם מסטטוס אחד ומאפשרת לו לעבור לסטטוס אחר, מהטומאה אל הטהרה, מקודש אל קודש, עבודת יום, מהטומאה אל הטהרה, שמות כפתת, מקודש אל קודש, או בין מדרגות בקודש, ויקרת את זין, עבודת יום הכיפורים. בסדר? לפי זה, דרך אגב, בסוגריים, יותר מובן גם מה שגברים יכולים לטבול. גם אם אין לך טומאה, תנידה להסתלק ממנה, או בכלל תבילה לשם מדרגות כאלה, רוחניות כאלה אחרות, הן יותר מובנות על פי זה. כי הרחצה במים, התבילה שבלשוננו, אין עניינה רק לסלק את טומאת הגוף של מצורע, זב, נידה, נגיעה בנבלות, ממת וכן הלאה וכן הלאה. יש לכוח גם לאפשר לאדם לעבור ממצב למצב בתוך הקדושה. אנחנו פוגשים את זה רק בכהן הגדול, אבל מסתבר שזה משהו בעצם החפצה של התפילה, של התבילה, בהגדרה עצמית של התבילה. בסדר? זה הגדרה מיוחדת שעולה מויקרת את זין, אבל תשימו לב שדרכה באמת התבילה היא הכנה לקודש. הכנה לגישה לקודש, ללבש בגדי קודש, לרמת עבודה של קודש, ולא רק, כמו שאמרתי, תיקון זה טומאה גופנית. בסדר? סוג נוסף או מצב נוסף שבו צריך לרחות, והוא מצב מיוחד לפני שניכנס אל הפרשיות שלנו, הוא מופיע בעיקר במדבר י"ט בפרשיית פרה אדומה, אבל תצורות אחרות שלו אנחנו יכולים לפגוש גם ביקרת את זין, וגם בויקרא י"ז, גם בפרקים בהמשך. בפרה אדומה ובמדבר י"ט יש דבר מוזר. אנשים שמתעסקים להכין את הפרה האדומה הזאת, כמו גם מי שמכין או סורק את השעיר לעזאזל ושורף בחוץ את הזה, הם נטמעים והם צריכים לרחוץ את בשרם במים. דוגמה, ושורף אותה יוטט חט, יחפש בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. זה, כאן זה הרחצה היא מתומעה, כמו המצורה, כמו הזה. כאן אני מפנה תשומת הלב לא לסוג לתכלית האחרת, אלא מאיזה תומעה באה הרחיצה הזאת להוציא. זה מין תומעה משונה כזאת, כי הוא לא נגע באמת, הוא לא, להפך, הוא עשה פעולה במסגרת התהרה, ואף על פי כן הוא נטמע. הרחיצה באה לגאול, להוציא אותו מהמקום הזה.
אבל גם לא עד הסוף, כי יש את הערב.
בסדר, יש ערב שמש, זה עוד דבר.
ולתנאי.
אני כאן בא מה שאני רוצה להראות כאן זה הרחיצה הטבילה אל מול מצבים שכאילו אין בהם תומעה מהותית. זה השורף אותה יחפש בגדיו, זה מזה מי הנידה בחף א', והנוגע במי הנידה, דבר המתאר עצמו, יטמע עד הערב. זה מופיע דרך אגם בויקרא ט"ז, במשלח את השעיר בפסוק חפב, ט"ז חפב, יחבש בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. אותו דבר כפחד, והשורף אותם יחבש את בגדיו ורחץ בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה.
כמה תמה צריך לאכול בשרו? זה לא מספיק.
זה, תמה, זה ברור, לכאורה. מה שאנחנו מחדשים כאן,
זה מי שמתעסק
בתהרה. שונה. אז תמיד אמרו לנו את זה בפרה אדומה, נכון? תמיד אמרו לנו בפרה אדומה שהיא מתמת את התהורים, היא מתהרת את התמאים והיא מתמת את התהורים. אבל פה רואים שזה לא רק בפרה אדומה, בשעיר לעזאזל גם. בשריפת החטאות של יום הכיפורים. בסדר, אז אפשר להגיד, טוב, יום הכיפורים ופרה אדומה הם מאוד דומים. כשלמדנו את פרשיית פרה אדומה לפני, ראה לי בתשס"ח, אז הראיתי באמת שיש גם בפשט זיקה עמוקה בין פרה אדומה ליום הכיפורים. לפי זה זה מובן. אבל רואים כאן הגדרה מיוחדת שהטהרה היא מכוונת לא רק אל תומעה קלאסית, לא רק אל תומעה קלאסית, היא מופיעה לא רק בתומעה קלאסית שבה נגעת באמת זב, נידה, יולדת כנידה, מצורע, כל המקומות שמוגדרים כתומעה ותכף נטפל בהם, אלא גם במצבים שבהם האדם מצד עצמו הוא לא נטמע, להפך, הוא עסוק בטהרה, בטיהור, והוא מחויב רחיצה. חלה עליו תומה והוא מחויב רחיצה. בסדר? גם במצבים שהם לא תומעה תגוף קלאסית, רגילה. פוגשים את זה בפרה אדומה, פוגשים את זה בסעיר לעזאזל, פוגשים את זה גם במי שאוכל תמה ויקרא י"ז, אבל זה יותר קל להגיד שהוא תומת הגוף, הוא אכל דבר תמי, אז הוא נטמע בעצמו, תומת הגוף, אז הוא צריך להיטהר. זה קל, שייך לסטטוסים שלנו. בסדר, אז זה הסוג, אפשר לקרוא לזה השלישי. הראשון אמרנו, זה רחיצה כהתהרות מן התומה, כתנאי להיכנס לקדושה. הרחיצה השנייה אמרנו, זה בכלל זה בתוך הקודש, כהן גדול בעבודת יום הכיפורים. עכשיו פגשנו רחיצה, כן? כדי לטהר ממצב שאין בו תומעת גוף רגילה, אלא ממצב של תומעה שנגזר עליך כתוצאה מזה שעסקת בתארו. פרה אדומה, שעיר לעזאזל וחטאות יום, ועבודת יום הכיפורים, נקרא לזה כך. בסדר? זה הסוג השלישי.
אבל הסוג השלישי בעצם זה מעבר מקדושה לקדושה,
שבמקום שידרוש סתם רחיצה, הוא גם גורם לך להתאמן.
אז כן, אז פה לא יודע אם זה קשה להגדיר את זה כמעבר בתוך קדושה, אבל ברור שהוא דומה קצת למה שדיברנו בכהן הגדול ביום הכיפורים, בזה שאתה כאילו אתה לא אמור להתאמה, אתה פועל בתוך עולם התארה. אתה פועל בתוך עולם התארה, אתה מכין את ה אתה מכין את ה את ה את מי הנידה. בסדר? אתה שורף את הפרה. לא אמור להיות איזה, כאילו אמרו לך, רק מי הנידה בסוף, רק הזעיר בעזאזל, הוא עושה את התארה, הוא עושה את הכפרה. כל התהליך בדרך לשם, זה לא תארה. זה לא תארה. אתה צריך להתאר מזה, זה לא תארה. כאילו כל ההכנה של המתאר, היא לא תארה בעצמה, רק המתאר עצמו, הפרה האדומה, הוא שעיר להזזל, מחפר, לא מתאר, מחפר, הוא עצמו עושה את הפעולה. כל הבדרך אחר, זה, אני אגיד את זה בצורה חריפה, זה פעולות אנושיות. זה מעשים שאתה עושה. והם הם, הם, הם לא מתארים, ולכן הם מתאמים. אתה צריך מזה את עצמו, אתה צריך תארה. תראו, זה דבר משונה. אבל זה מלמד גם על כוח התבילה. בכוחה של התבילה, לנקות אותך מתומעה שחלה עליך כתוצאה מזה שהכנת את התארה. הפוך על הפוך על הפוך. אבל זה בא לחדד את מה שאנחנו אומרים עוד פעם בפרה אדומה, שבאמת התהרה היא לא תוצאה של מה שאתה עושה, של התהליך שאתה עושה. התהליך שאתה עושה הפוך, הוא מתאמה אותך, ואתה צריך לטבול במים כדי להתאר ממנו. מהתהליך שאתה עושה נוצר משהו שהוא מתאר מי נידה. וגם הנוגע במי הנידה, גם הוא נטמע. כאילו לתהרה הזאת אין שום מגע עם הפעולה, עם התהליך שאתה עושה. שורף החטאות, נטמע. משלח השעיר, נטמע. כל האנשים שעושים את הפעולות שמכינות את הדבר הזה, המחפר, המתהר, הם עצמם נטמעים. כאילו הם עצמם, הפעולה שלה מצד עצמם היא לא מתארת. מה שמתאר ומחפר זה רק התוצר הסופי. שאתה כאילו משרת אותו. ולכן אתה נתמת. אתה צריך להתאר. בסדר? השלב האחרון, הקומה האחרונה, זה הרחיצה של הפרשיות שלנו. של נקרא לזה בעיקר פרקים י' ותתוו. מצורע וזר. לפני שנתיים דיברתי על הקשר בין מצורע לזר, אבל ככה מתוך סקירה יותר כוללת של המקורות במקרא, ושם ראינו שהם הולכים המון ביחד במקרא, המצורע והזר. עכשיו אני לא הפוך, עכשיו אני רוצה לחלק ביניהם או להראות את המדרגות שיש בין השניים הללו, ובסוף גם להגיע באמת למיוחד לא עלינו בזר. בואו נתחיל במצורה דווקא. בהתחלת הפרשיות כאילו מתחבט מישהי שהיא תובלת, אבל באמת זה לא כתוב במפורש, והייתי יכול לחשוב שהיא לא צריכה לטבול בכלל. רק מרמז הלשון אנחנו מבינים שהיא תובלת. וידבר השם אל משה לאמור, תחילת י"ב, דבר בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע בילדה זכר, ותבע שבעה ימים, כי מן ידעת ואותה תטמע, והם השמיני מול בשר לתו, שיעור מתפשין עין או תפשין סמכת, זיקה בין תומעת האישה לברית המילה. ככה משתמע מכאן, שמלים אותו ביום השמיני, אחרי שבעת ימי התומה שלה, מה קשר? מלים אותו ביום השמיני, קשר אמר לאברהם בבראשית. פה רואים כאילו שיש איזה קשר. בסדר? שוני, צריך לברר אותו, בררנו אותו, לא צריך לברר אותו. ל-30 יום, 3 ימים, תשב בימי דמי תאורה, בכל כל שלא תיגן, אם זה יש עוד דבר, דמלות ימי תאורה. ואז, ממלות ימי תאורה, היא מביאה קורבן, והקריבו לפני השכר ברב, לתארה ממקור דמר, סטו. כאילו בפשט, זה לא נראה שהיא בכלל צריכה לטבון. אלא שמדויק מזה שהיא נקראת, ותמאה 7 ימים, כי מי נידת תבותה תטמע, מכאן דייקו, מכאן מדויק, שהיא צריכה לטבול, כי היא נידה לכל, לכל דבר ועניין. אלא שהחידוש הוא שאחרי שבעה ימים היא תובלת, בסדר? ואז כל דם שהיא תראה מכאן ו-33 ימים לזכר, ה-66 ימים לנקבה, גם אם היא רואה דם, זה דם טהור. לא נוהגים את זה היום. בסדר? היום רק שהיא אחרי הלידה, חודש, חודש וחצי, חודשיים, היא מפסיקה לראות דם, עושה שבעה נקיים, עושה בדיקה, עושה טהרה, שבעה נקיים, בסדר? אין, לא, אין דם טהרה. או, יש לזה נפקמית הלכתיות להדעות, אבל, אבל ענייננו, ככה אנחנו נוהגים היום. בסדר? אז היא כן תובלת, אבל זה מובלע כאן. מי הראשון שנאמר לנו שהוא תובל? ולא רק נאמר לנו שהוא תובל, נאמר לנו בלשון של רחיצה, זה המצורע. המצורע הוא כתוב עליו בפרק י' בסדר? בפרשת מצורע. שימו לב שכל פרשת תזריע עוברת בכלל בלי לגוע בדבר הזה. אחרי שעושים את ה... מביאים את שתי הציפורים ויצר שני תולד ויזוב, ושחט את הציפור האחת, ציווה הכהן שחט את הציפור האחת, פסוקי, אל כלי חרס על מים חיים, זכרו נא את המים הללו, מים חיים, את הציפור האחת ייקח אותה ואת עץ הארץ ואת שני התולד ואת האזוב, וטבל אותם את הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, והיזה על המתאר מן הצרת שבע פעמים, ותיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. ועכשיו, וחיבס המתאר, המצורה המתארת בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים ותאר. שימו לב לביטוי הזה, שימו לב גם לטעמים. מהפך, פשטה, כתום. ורחץ במים ותאר, ככה צריך לקרוא את זה. ורחץ במים ועל ידי זה יתאר. בסדר? כאן אמר לנו בפעם הראשונה, שרחיצת המים גורמת מה?
טהרה.
ראינו כבר רחיצת מים בשמות חפתת, בשמות מם, אבל לא השתמשו בביטוי הזה. ספר ויקרא הוא הראשון שמשתמש בביטוי הזה ואומר רחיצת המים, קרי טבילה מטהרת. אבל תשימו לב שהוא אומר את זה על רקע שפסוק קודם הוא אמר ויזה על המטהר מן הצרת שבע פעמים ותיהרו. כלומר יש שני שלבים לטהרה. שלב אחד הזעה, זה אפילו לא, זה אפילו לא תפילה, זה הזעה. שלב שני, רחיצת כל גופו שמתהרת אותו. כאן רואים שמושג הרחיצה, מושג התפילה, הוא קשור לטהרה דווקא. ועכשיו שימו לב דבר מעניין. עד ספר ויקרא, גם ספר בראשית וגם ספר שמות, משתמשים במונח טהרה רק על דוממים או על חיות. המנורה היא מקשה זהב טהור, ויש חיה טהורה והחיה אשר איננה טהורה. אין פועל של טהרה על אנשים חוץ מפעם אחת. מי שיודע אותו מקבל פטור מכל השיעורים האלה. איפה נאמר על אנשים שיתארו בספרי בראשית שמות? פעם אחת בלבד. אפילו לא במתן תורה. והחליפו סמלותכם והיטהר, הוא אומר יעקב לבניו, ובראשית למדה כשעולים לקומו ונעלה בית אל ועשה שם זה לאל הנראה אליי בבוא בבורחים מפני עשיו אחי, הוא אומר להם והיטהרו והחליפו סמלותכם. זאת הפעם היחידה שספרי בראשית שמות משתמשים במושג הטהרה כפועל וכמוסב על אנשים. בבראשית שמות יש רק או דוממים, מנורת זהב טהור על זהב בדרך כלל בשמות, או על חיות, לא על אנשים. רק בספר ויקרא, שהוא מתחיל ללמד אותנו איך נהיים קדושים, איך נהיים קדושים, הוא משתמש באופן אינטנסיבי במושג הזה של הטהרה, וביותר חשוב במושג הזה של ההיטהרות של האדם. הספר שמרכזו ההתקדשות של האדם ספר ויקרא, שהוא לא רק תורת כהנים אלא הוא ספר הקדושה, הוא הספר שבתחיל לעשות שימוש אינטנסיבי במושג הטהרה, אבל לא במובנו הדומם או כשם של דומם או של חי, אלא כתהליך של האדם. וזה ורחץ במים וטהר הזה, ויזה עליו של הפעמים וטהרו. הטהרה כפועל, כפועל שמוסב על האדם, כתהליך של האדם, תהליך של האדם שהוא מפתח לקדושה. לכן הוא בא דווקא בספר ויקרא, ולכן הוא בא דווקא בפרקים שעסוקים בניגוד הכי חריף של הקדושה, הטומאה. והחידוש הוא שניתן להיטהר מן הטומאה. יעקב אבינו מרמז את זה בהתייחס לטומאת העבודה זרה שם, והיטהרו שם זה מטומאת עבודה זרה, זה לא מטומאת הגוף. ספר ויקרא מחדש שטהרה זה לא רק מושג של נקיות בהתייחס לזהב, לדומם, או הגדרה אלוקית לבעלי חיים, פרשת מאכלות אסורות משבת שעברה, בסדר? חיות מאוד וחיות תאורות, אלא זה הגדרה גם באדם, לא סתם הגדרה באדם, בגוף האדם. אבל החידוש הוא הגדרה בגוף האדם שניתן לתקן אותה. זה המושג של הטהרה. ופה במצורה אנחנו פוגשים את זה בשתי רמות. רמה אחת, הזעה. הזעה, תשימו לב שההזעה הזאת היא דומה להזעה של פרה אדומה. עוד פעם, כנראה שההזעה הזאת יש לה, התכלית שלה זה משהו אחר מהתבילה הכוללת הזאת. היא דומה יותר להינצלות מטומאת מת שמה, הזאת של פרה אדומה. ועל גביה, אחרי שנעשתה ההזעה הזאת, יש את תבילת כל הגוף. זה המצורע. בסדר? רק עוד חלון קטן על הטהרה, תשימו לב לדבר מעניין, ותראו אותו עוד איך רב שתאזינו לפרשת השבוע, והוא שנעשה עוד לפני כן, מתחילת פרק יהודים ג' שימוש אינטנסיבי במושג של טהור ולטהר. אבל שם זה בכלל לא קשור למים. קחו לדוגמה י' ג' ג' ומיד אחריו יהיה וראה כהן את הנגע באור הבשר ושיער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמוק מאור בשרו נגע צרעתו וראה הוא הכהן ותימא אותו. מה זה תימא אותו? הוא עושה שהוא תמא ותימא אותו איך?
בדיבור.
הוא אומר, הוא אומר, וזה קובע את המציאות. עכשיו פסוק ו, וראה כהן אותו ביום השביעי, אחרי שהוא היה, הוא הסגיר אותו, שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסה הנגע באור, ותיהרו הכהן, מספחת היא, וחיבס בגדה ותהר. אם, אחרי שהוא הסגיר אותו שבעת ימים, הוא רואה שהוא כן פסה, אז אנחנו הולכים ל... הוא מטמא אותו ואז הוא מוחלט, וזה המצורה שצריך את כל התהליך. מצורה מוסגר זה שהסגירו אותו שבעה ימים, בסדר? ולא פסע הנגע באור, הוא לא צריך לעשות את כל האופרציה, כל הפרוצדורה הזאת שתוארה מכזה שהזהה וכן הלאה וכן הלאה. מי שעושה את זה זה המצורה המוחלט הזה, שהמספחת כן פסתה, ואז רק אחרי שהיא נפסקת, אז מביאים אותו ועושים לו את כל התהליך של פרק י' ד'. אבל שימו לב, פה משתמשים במושג לטהר, לא במובן של הזעה, גם לא במובן של תבילה, אלא במובן של דיבור. הדיבור מטמא, זאת אומרת, הדיבור קובע סטטוס, הדיבור של הכהן דווקא, קובע סטטוס של טומאה, והדיבור הזה הוא גם... מתהר אותו כביכול. כאילו יש במושג, עכשיו זה לא, עכשיו אנחנו לא מפרקים את מושג הרחצה, שאנחנו אנחנו מרחיבים את מושג הטהרה. יש פה שלושה אופנים שבהם טהרה מתבצעת, התהרות מתבצעת. שוב, המסגרת הכוללת זה חידושו של ספר ויקרא, שנטהרים על ידי תהליך של עשייה אנושית כזו או אחרת. פה מתברר שאפשר לטמא ולטהר על ידי דיבור של הכהן דווקא, איש הקודש. נטהרים על ידי הזעה, זה התארות שהיא דומה כנראה לפרה אדומה יותר, ונתארים על ידי רחיצה. או אם נסדר את זה עכשיו ככה, התארה ברחיצה היא סוף הדרך של שתי קומות מקדימות, של התאמות והתארות על ידי דיבור, של התארות על ידי הזעה במקרה של מצורה מוחלט, והסיום, חוץ מערב שמש, הסיום זה טבילה במים. כאילו לטבול במקווה, לטבול את כל הגוף, זה הפיינל, זה הסוף, זה הדבר הסופי. תנו דעתכם שהמצורה המוסגר הזה מי"ג מלבב, שהוא לא עושה את כל האופרציה אותי עם השני ציפורים וזה וכן הלאה וכן הלאה, אבל הוא כן צריך לטבול. עליו שלא כתוב פה, פסוק ו' עוד פעם, וראה הכהן ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע ולא פסע הנגע בעור, ותיארו הכהן משפחתי וחיבס בגדיו את הער. הייתי יכול להגיד, הוא צריך רק לחפש בגדיו, הוא לא צריך לטבול. לא כתוב ורחץ במים. אבל גם רש"י וגם פרשים אחרים אומרים, מה פתאום, צריך לטבול. אם את הבגדים שלו הוא מחבס, אז את הגוף שלו הוא לא צריך, ממה הבגדים? איך הבגדים נטמעו? לא מהגוף שלו, בטח שהוא צריך לטבול. זה קל וחומר פשוט. ככה אומר החזקוני. רש"י אומר לא בגלל זה, רש"י אומר, הסגירו אותו. אז מה ההגדרה שלו? למה הוא מוסגר? הוא תמה. אם הוא תמה, אומנם לא תומעה כבדה, שהוא צריך לקרוא, תמה תמה יקרא ולקרוא את בגדיו, הוא לא מוסגר, הוא לא מצורע מוחלט, אבל הוא כן מצורע מוסגר, אז הוא הוגדר כתמה, הוא צריך לטבול. בגלל שם תמה שעליו לפי רש"י. החזקוני אומר, בגלל שהוא ספק תמה. כי אם הבגדים שלו, אנחנו אומרים לו להטביל אותם, אז ודאי שהוא צריך להטביל את גופו. רש"י אומר לא בגלל זה, רש"י אומר, מספיק שהסגירו אותך, כבר חלה עליך טומאה מרמה מסוימת. אתה צריך לטבול.
אז איך לפי רש"י הכהן מתאר בדיבור?
פוך, אתה...
גם שם צריך לטבול.
בסדר, כי זה לא... בסדר. מכאן רואים שההתארות של הדיבור שלה, שעל ידי הכהן, באמת היא שייכת למדרגה בין שתי רמות של טומאה. כוח הדיבור של הכהן יכול לטהר רק טומאה חלשה, נקרא לזה, שהיא כן מחייבת טהרת הגוף בתבילה, אבל היא לא מצריכה הזעה. והנה קיבלנו בדיוק את הפער. מצורע מוסגר הוא צריך לטבול במים, או נגיד ככה, תבילה במים מספיקה על מנת להעלות אותו מטומאתו, ולכן גם הדיבור של הכהן מספיק. מצורע מוחלט כבר לא מספיק הדיבור של הכהן, ולא מספיק רק הרחיצה, צריך קודם הזעה, כאילו כמו תממת.
כאילו צריך עוד מעשה? הזעה זה כאילו עוד מעשה שאני עושה?
זה לא, לא, זה מעשה ייחודי, כמו תממת, כמו פרה אדומה. אתה צריך לעבור את התהליך הרגיל. כאילו לא מספיק לך האמירה של הכהן, היא לא יכולה לתאר אותך לבד. אתה צריך, לא מספיק לך אמירה של הכהן, ובמצורה מוסגר זה אמירה של הכהן והטבילה במים היא מספיק, במצורה מוחלט לא מספיק לך את זה, אתה צריך גם הזעה כמו פרה אדומה. כנראה שבמצורה הזה יש משהו הרבה יותר עמוק, שרת שלו היא משהו הרבה יותר יסודי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בעייתי, שדומה יותר לתומת מת. יש שלבים בהתאמות הזאת של המצורה, כנראה שהראשונה מספיקה לטבילה ואמירת הכהן, השנייה מצריכה כבר אמירת הכהן לא רלוונטית, מצריכה הזעה כמו פרה אדומה כביכול ורחיצה. אמרתי כבר מקודם, הרחיצה היא כאילו האקט הסופי שמשלים את היריעה, אבל היא לא מספיקה בפני עצמה במצורה המוחלט. בסדר? כן. זה גם זה איתי שאל קודם, אבל זה שמה זה תנאי מחוץ לו, זה לא תנאי בגופו, זה לא תנאי בו, זה תנאי חיצוני לו. צריך לחכות שיעבור הזמן, בסדר, ערב שמש. אבל זה לא תנאי שבגופו, זה לא משהו שהוא קשור לתהליך שתלוי בו. אנחנו לכן מתמקדים במה שתלוי בו. בסדר, אז זה מה שלמדנו מהמצורה. במצורה נתחדש, אם אני מסכם, נתחדש לנו בפעם הראשונה באופן גלוי. בסדר? נתחדשה לנו הרחיצה המטהרת. החיצה מתארת מטומאת הגוף. שימו לב שזה מחודש כאן, כי הטומאה בצרת היא טומאה של הגוף שלו, זה לא טומאת עבודה זרה של יעקב אבינו, זה טומאה בגוף שלו. כדי לטהר את הטומאה שבגוף שלך, אתה צריך לטבול את הגוף שלך. אבל בהתארות מהטומאה הזאת יש שתי רמות. במצורה, צרת חלשה, מצורה מוסגר, זה שאחרי השבוע של ההסגר, הצרת לא המשיכה, מספיקה אמירה של הכהן עם הרחיצה המטהרת הזאת, שנתחדשה לנו במצורה. שם היא רמוזה בכיבוס הבגדים. מצורה מוחלט, מי שהצרת שלו הגיעה לרמה כל כך עמוקה, שהיא לא רק לא נעצרה אחרי שבועיים, אלא היא גם המשיכה, הוא צריך לצאת מכל המחנות. הוא צריך לפרום את בגדיו כמו אבל. הוא צריך לקרוא תמי תמי ולהרחיק אנשים ממנו. הוא צריך לעבור תהליך התארות הרבה יותר עמוק של עץ ארז ושני תולעת ואזוב והזעה. והזעה הזאת היא מנקה ממנו את המדרגה הקשה שהיא כנראה מקבילה לטומאת מת של פרה אדומה שמצריכה את ההזעה הזאת. ורק אז יכולה להשלים את הפעולה הרחיצה שלנו. רחיצת כל הגוף שלנו. ההזעה עוקרת את השורש היותר חריף, היותר עמוק של הצרת, ואז יכולה התבילה להשלים את הפעולה. הרחיצה המטהרת הזאת, להשלים את הפעולה. בסדר? על הדרך, דרך זה למדנו את ההבדל בין הרחיצה המטהרת לבין הזעה. הזעה היא מכוונת לשורש טומאה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קשה. הרחיצה המטהרת תכליתה לטהר את הטומאה הפשוטה של הגוף, נקרא לזה ככה.
זה גם יש חילוק בין בית המקדש לבין
מקדש לבין זה, בין פרה אדומה, לא נכנסים לזה כי זה לא הנושא שלנו. כן,
מצד אחד כמו שאמרת, זה
מצווה
שאנחנו רוצים לשמור על הדיבור של הכהן בטהרה, הוא פונקציה רק בטהרה הקלה.
כן.
אבל מצד שני, יד שהכהן לא יגיד תמה, הבן אדם נחשב טהור.
נכון, נכון. לכן, לכן המשנה במסכת מועד קטן פוסקת להלכה שלא רואים נגעים במועד. וזה מחלוקת תנאים אם זה תלוי בדיבור של הכהן או לא. אבל באמת, רואים שעד רמה מסוימת, זאת אומרת, ברובד הראשון, הדיבור של הכהן הוא פועל את הדבר הזה. הוא הדיבור של הכהן הוא יכול הוא מתהר, שוב בתנאי שהמציאות לא מתנגדת לו, אבל באמת להתניע את התהליך הזה של התומעה ולראות עד כמה הוא תמה, זה עושה הדיבור של הכהן. זה הצד השני של הכוח שלו לתהר. הכוח שלו לתמה והכוח שלו לתהר זה שני הצדדים של אותו דבר. הנגע לא יוגדר כתמה והתהליך לא יתחיל בלי שהכהן יגיד. הכהן יגיד הזה, זה גם כל עוד המציאות לא מתנגדת, זאת אומרת הנגע לא פסע אחרי שבוע, הוא גם זה שמתהם, אבל זה רק ברובד הראשון, הפתיחה של הרובד הראשון והסיום שלו תלויים באמירת הכהן, נכון. אבל אם אחרי שבוע הסגר המשפחת פסתה באור, הכהן יכול להגיד עד מחר את האור, לא יעזור לו, זה לא עוזר, זהו, עכשיו זה כבר המציאות מדברת. בסדר? כן, רואים מתוך זה, אני מניח שזה התכוונת, רואים מזה שתהליך ההיטהרות הוא תלוי דיבורו של הכהן להתנעת התהליך, וגם כל עוד, שוב, זה לא מצב קיצוני, גם להיטהרות עצמה. מצד שני גם רואים שמרובד מסוים ובפנים, זהו, הדיבור כבר לא יכול לטהר את הגוף. זה נקודה מאוד משמעותית ביחסים בין השכל והדיבור לבין הגוף. עד רמה מסוימת יש כוח לדיבור שלנו, קרי לנפש שלנו, לא שלנו, של הכהן, איש הקודש, להגדיר את המציאות ולקבוע אותה. אבל יש מצבי טומאה, מצבי רוע ברמה כזאת, שזהו, הדיבור כבר לא יכול להשתלט עליהם. זה מתפשט על הגוף ומשתלט עליו. ואז צריך תהליך הרבה יותר נוקב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חריף, גם של לתת לצרת הזאת להוציא את האדם מהמציאות החיים הרגילה, מהשטח שבו חיים האנשים הרגילים, לבודד אותו, בסדר? להוציא אותו החוצה. כמו הוא, כי הוא כמו אבל, הוא כמו מנודה. גמרא, מועד קטן, תחילת פעל ומגלחין. ורק כשזה נגמר מתחילים תהליך של התהרה, והתהליך הזה הוא גם הרבה יותר נוקב בפעילות הגופנית שלו. הוא יגיע לתיקון הגופני של התבילה רק בסוף הדרך. הדיבור של הכהן הוא כבר לא שחקן פה, כי הגענו, נכנסנו לתומעה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר שורשית בגוף. לכן גם ההרחקה של הגוף הזה היא הרבה יותר חריפה. מוציאים אותו משלושת מחנות. בסדר? שתיים, הטיפול בגוף הוא הרבה יותר נוקב, כמו פרה אדומה, כמו תומעת מת, הזעה, ורק אחריה תבוא התבילה הרגילה במרכאות. ושלוש, הכהן הוא כבר לא שחקן בדיבור שלו, הרגיל שלו. הוא כבר לא יכול לתקן את הדיבור. למה? כי זה משהו הרבה יותר שורשי בגוף ובתומעת הגוף העמוקה, כאין תומעת מת. תראו כמה חמורה הצרת, שתהליך התיקון של המצב הקשה שלה, קרי המצורע המוחלט, הוא דמוי הפרה אדומה, הוא דמוי תומעת מת, והוא כל כך חריף שכבר הדיבור לא יכול לתקן אותו. הדיבור לא יכול לתקן אותו. המחשבה, הנפש, הדיבור, כבר לא יכולים לתקן אותו רק בדיבור. לא מספיק כאילו של הדיבור תצרף את התבילה הרגילה וזה יתוקן, לא. זה משהו הרבה יותר עמוק. שהוא מגדיר לנו גם את הבעייתיות הקשה של המצורע הזה השני, המוחלט.
הוא מזהה את
התומה,
הוא רק מפרסם אותה, או שהוא
הופך, בזה שהוא אומר אותה, הוא נותן, כאילו הוא לוחץ על השעון. עד שהוא לא יגיד את זה.
הוא רק רואה את זה, הוא יש לו את ה...
כן, אבל אנחנו בכלל רואים שהראייה שלו היא לא סתם. הוא האינסטנציה, הוא הסמכות במרכאות, בגלל שהוא איש הקודש, הוא איש שבא מהקודש. הוא איש שכל החיים שלו, היכולת שלו להיות כהן היא מותנית בתהרה. אם הוא לא טהור, הוא לא יכול לאכול תרומה, הוא לא יכול לאכול תרומה, הוא לא יכול לעשות את הקורבנות, הוא לא יכול לזרוק את הדם. אצל הכהן להיות טהור, זה לא כאילו בקטנה, בפסח שבועות סוכות, כמו אצלנו. אתה יכול להיות טמא כל הזמן. הכהן, אם הוא לא טהור, הוא לא יכול לממש את הכהונה שלו. אז האיש הזה, שאצלו להיות טהור, זה תנאי חיים, הוא, הראייה שלו היא לא ראייה רגילה, היא הראייה שאומרת יש פה אופציה של תומה, יש פה וירוס של תומה חלקית. עכשיו בואו נראה לאן זה מתפתח. נותנים שבוע, אם אחרי שבוע זה נעצר, אנחנו אומרים אוקיי, זה תומה פשוטה, אנחנו יודעים להתמודד איתה עדיין ברובד של עיני הכהן ודיבורו. זה לא אחז כל כך בגוף בצורה כל כך עמוקה עד כדי כך שזה מתפשט בלי יכולת לעצור אותו. חמנא ליצלן, מה זה מזכיר לנו? בסדר? כי הצרת באמת זה הסרטן הרוחני של עם ישראל, השם ירחם. ואז אם זה באמת התפשט כבר, אנחנו אומרים עצור, כבר הדיבור של הכהן כבר לא זה. קודם כל תוציא אותו מהמחנה. בעולם שבו הגוף מתנהל במרכז שלו בתהרה מוחלטת, כהנים במחנות שלו, מחנה לוויה, מחנה ישראל, יכולים להיות טמאים, אבל לא במצב כזה שהטומאה השתלטה עליך. זה אלה יכולים להיות בשלושת מחנות, אתה צריך להוציא אותו החוצה. אחרי שהצרת מפסיקה לשלוט על הגוף שלו לפי הפרמטרים שכתוב בפרשיות, אז מכניסים אותו, אבל אז לא מספיק לטבול אותו במקווה, יגיד לו צא בהצלחה. הוא צריך קודם כל לעבור תהליך כמו פרה אדומה, כאילו הוא היה מת. הרחקה שלו משלושת המחנות זה כאילו היה מת. תראו, בן אדם בלי חברה, לא בתוך חיי התארה הרגילים של עם ישראל למדרגותיהם, הוא כמו מת. כמו כאילו מת. אנחנו מחזירים אותו לתוך מחנה ישראל, מחזירים אותו לתוך האפשרות לטבול במיק ולהיכנס למקדש, על ידי תהליך דמוי פרה אדומה. כאילו את מצורע מוחלט, מי שהיה צריך להוציא אותו משלושת המחנות, זה להוציא אותו משלושת המחנות, זה כאילו להמית אותו. אם אתה לא יכול להיות במחנה ישראל, במחנה כהונה, במקדש, אתה כאילו מת. להחזיר אותו, זה לעשות לו תהליך של פרה אדומה. ועל גבי זה, תבילת המים הקלאסית, הרגילה. כי הוא שקע לעומק כל כך גדול כאילו מת. בסדר? זה מסביר פרשייה בדברי הימים. אתם זוכרים, היה מלך שקראו לו עוזיהו, נכון? שמהלך הרבה שנים, 52 שנה. אתה קורא עליו בספר מלכים, הכל סבבה. אתה פותח ספר דברי הימים, רחת עליהן. וכחזקתו גבה לבבו, נכנס לבית המקדש כדי להקטיר תוקטורת. קירים? והוא נכנס, והצרעת פרחה במצחו השם ישמור. והכהנים הוציאו אותו, וגם הוא נדחף כנגעו השם, ככה כתוב. נגעו השם. ומאז הוא יושב בית החופשית, הוא ישב בשטוענים שזה שם על יד יד אבשלום, והבן שלו יותם, הוא מנהל את הממלכה. רואים בחישובים במקרא ובחזל שמרגע שהוא הצטרע הוא נחשב כמו מת. זה ממש עכשיו, זה ממש הפשט שאמר, זה ממש הפשט שאמר. ההוצאה מחוץ למחנה, ההצטרעות הזאת שהיא מצליחה להוציא אותך משלושת מחנות, אתה כאילו בסטטוס של מת. סטטוס של מת. כן. זה אנטיתזה הקיצונית של זה, זה אותו דבר.
יכול להיות שהוא היה אמור לקבל עונש קרת, ובגלל שהדיבור הוא זה שמתחיל את התהליך, אז...
או שבאמת במקדש, הקודש, במקדש מתברר שהקודש זה החיים. שם זה מרכז החיים, משם יצא מעיין מים חיים, זכריה וזה. ואון שהוא נטמע, נצטרע בתוך המקדש, זה אנטיתזה של 180 מעלות, לכן הוא נדחף החוצה מהמקדש. וכמו שהמקדש זה מרכז שהקודש מחולל את החיים, אז הוא בדיוק הפוך, הוא במוות. בסדר? זה מה שהמצורע עזר לנו בלהבין את הרחיצה, את המיקום של המול הזעה ותהליכי הטהרה. אבל לגבי זה יש חידוש עוד יותר מדהים. בזב. דווקא בזב, בפרק תתוו, כמו שציינתי מקודם, מופיע הכי הרבה פעמים העניין הזה של הרחיצה במים. תראו, רק לסבר את האוזן, זה כאילו בגלל שהם מפרטים שם המון, אבל כנראה שזה לא מקרי. ודבר שם אל משה ולארון לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמאו, הכוונה פה מבשרו זה לא מכל הבשר שלו, זה מעבר ההולדה שלו. בסדר? במקום שיצא זרע תקין רגיל, יש לו זיבה מעבר ההולדה שלו. בסדר? ולכן מבשרו זה דווקא מעבר ההולדה שלו, וזאת תהיה תומעתו בזובו, רר בשרו את זובו, החתים בשרו מזובו, תומעתו היא. שימו לב, כל המשכב אשר ישכב עליו הזהב יתמה, וכל הכלי אשר יישב עליו, זהב מתמה במשכב וממושב. ואיש אשר ייגע במשכבו יחבץ גדיו ורחץ במים תמי אדם. ויושב על הכלי אשר יישב עליו הזהב ויחבץ גדיו ורחץ במים תמי אדם. ובערב הוא ניתר, עם ערב שמש. והנוגע בבשר הזהב יחבץ גדיו ורחץ במים תמי אדם. ירוק הזהב בתאור, גם הרוק שלו מתמי, ורחץ במים תמי אדם. וכל המרכב אשר ירכב עליו הזהב יתמה, וכל נוגע בכל שם עליו יתמה עד הערב, והנושא אותו בזהב ורחץ במים תמי אדם. כל אשר ירגע בו הזהב ידיו לא שטף במים, וחבץ גדיו ורחץ במים תמי אדם. וכלי חרס אשר ירגע בו הזהב יישבר. וכל כלי עץ שתף במים. וכי יתהר הזב מזובו, שהוא רוצה להיטהר, רגע עצור, וספר לו שבעת ימים לטהורתו, כמו הזבה, והיום כל הנשים, על אף שהן רק נידות ולא זבות, עושות כמו זבה, בסדר? וספר לו שבעת ימים לטהורתו, וחיבס בגדה ורחץ במים ותהר. אופס, ורחץ במים חיים ותהר.
אפשר להגיד שזה שילוב של נקיות וטהרה? כל
החיצות פה של הזב. זה המקום היחיד שכתוב ורחץ במים חיים ותהר. במצורה ראינו ורחץ במים ותהר. יפה, במצורה כתוב אל כלי חרס אל מים חיים. זה בהזעה שלו. נכון? בהזעה של המצורע אתה צריך דווקא מים חיים בכלי חרס. בטבילה שלו לא. הוא לא צריך לטבול במים חיים. מה זה מים חיים פה? טבילה. ספר המעיינות, במעיין דווקא, כן. נפסק להלכה, נפסק להלכה שעזב, ככה פסק הרמב"ם בהלכות מקוואות, פרק א' הלכה ה', עזב אין לו טהרה אלא במעיין, שהרי נאמר בו במים חיים, אבל הזבה ושאר הטמאים, בן אדם בן כלים, טובלים אף במקווה. יש חילוק במים האלה. המים האלה זה לא אותו דבר הכל. יש מקווה, 40 סאה, עמה, למה, למה, למדו את זה מהפרשה שלנו. בסדר? למה, 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 מקווה. טובל במקווה, ובמקווה יש דינים, ואפשר להרבב מים כאלה ומים כאלה, צריכים להיות כמובן מקשמים בבסיס, אבל אפשר להרבב כל מיני דברים כאלה. בסדר? זה סוג אחד. יש דרגה יותר גבוהה. מים חיים. מי מעיין. רמב״ם, הלכות מקוואות, ספר טהרה, הלכות מקוואות, פרק א', הלכה ה'. וחזר המורה הגדול על הדברים בפרק ת', למעלה מזה, הוא נותן פה את המדרגות של שש מעלות במקוואות, פרק תשיעי בהלכות מקוואות. הראשון, מי גבים ומי בורות שחימו מערות, וכיוצא בהם ממים המכונסים בקרקע. הם מספיקים לעשות מהם עיסה התבולה לחלה וליטול מהם ידיים. למעלה מהם, מי תמצית, לא משנה, למעלה מזה. המעיין לחכת. המעיין שמימיו מים חיים, שבהם בלבד טובלים הזווים הזכרים. לא נקבות. זווה לא צריכה את זה. הזווים הזכרים. ומהם לוקחים לטהרת, מי אמר? לטהרת המצורע ולקדש מי חטאת. הרמב״ם פה קושר את זה במפורש. אומר, המים החיים של המצורע להזעת המצורע זה המים החיים של טבילת הזב. כאילו הזעת המצורע שהרחנו בה הרבה, שהיא כן פרה אדומה, שהיא מכוונת אל הצרת הקשה, שאחזה בגוף בצורה כל כך עריפה עד שהיא סילקה את כוח הדיבור של הכהן. המים החיים של הזעת המצורע הם המים החיים של טבילת הזב. כאילו לומר לנו הזב ולא הזבה. הזב הוא התומעה הכי חמורה, אפילו יותר כי היא מהמצורע, עד שלטבילתו, הוא לא צריך את ההזעה של המצורע, ולטבילתו, הוא צריך מים חיים. חידוש עצום. חידוש עצום. דווקא הזב. כאילו הקלקול, הזיבה, ממקום ההולדה של הגבר, קודם כל היא יותר חמורה מזיבה של האישה. למה? כי זיבה של האישה זה כאילו סטיית תקן בנידה שלה, ונידה זה דבר טבעי, דם נידה זה דם טבעי, זה חלק ממחזור החיים הטבעי של האישה. הדם הזה הוא הדם שבו אמור ברחם, בעזרתו אמור ברחם להיווצר הוולד. בסדר? זאת הרירית של הרחם, שאם האישה נכנסת להיריון אז שמה מתחיל להיווצר סק העובר, והוא מקבל את כל האוכש וכל החמצן שלו מרירית הרחם הזאת שמתפתחת לשיליה. בסדר? ומזה התינוק חי. לא נוצר תינוק מכל מיני סיבות, לא הייתה הפריה, אדם יוצא החוץ, טבעי לגמרי. כשהדבר הטבעי הזה במקום פתאום הופך לזיבת דם לתקופת זמן הרבה יותר ארוכה, אנחנו אומרים, אופה, 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 יש פה סטיית תקן. צריך תהליך טהרה יותר עמוק. בסדר? מהתורה, הנידה, היא לא צריכה לספור שבע נקים. נגמר אדם, תובלת. בסדר? חכמים תקנו שבע ימים שבבנות ישראל החמירו על עצמם, שעל כל טיפה יושבת שבע נקים. אבל מהתורה, מהתורה, זה נפקא מינה לפסיקה לבעלי תשובה. לפעמים באים אלינו בעלי תשובה, כלומר יש מופיע פטרת הבית של הרב עובדיה, וזה, היא לא מסכימה, הוא לא מסכים, עכשיו מה, שבעה ימים, שבעה נקיים, חכות עד הטבילה במקווה, לא מסוגל. תשובה של הרב עובדיה, גם ביביע אומר, גם בטהרת הבית, שלפחות תרוויח את הדאורייתא. תפחיד אותו שלא טוב לשמש, להיות ביחד גבר בעל ואישה בזמן שהאישה יש לה מחזור, היא רואה אדם נידה, לפחות תרוויח את הדאורייתא. כי מהתורה נידה לא זווה תובלת ברגע שנגמר דם הנידה שלה, נקטה מדם הנידה שלה. הזווה כמו הזב צריכה לספור שבעה ימים, צריכה לספור כמו שבעה ימים, בסדר? אבל היא לא צריכה מים חיים, היא סופרת כמו הזב. זה תוספת חומרה להתנקות מהטומאה של הזיבה, אבל לא צריכה מים חיים, רק הזב צריך מים חיים. כאילו אצל הזבה, הזיבה שלה זה כאילו נידה מוגברת, נידה שסטתה מהטבע הרגיל, אז היא צריכה תוספת, תוספת עוד דבר כדי להיטהר, לספור שבעה נקיים. אצל הזב הזיבה זה קלקול הרבה יותר עמוק כנראה, זה קלקול הרבה יותר עמוק, זה שיבוש של מקור החיים שלו, זה שיבוש של מקור החיים שלו. ולכן שם להיטהר מטומאתו לא מספיק טבילה רגילה, רחיצה רגילה, אלא צריכה להיות דווקא רחיצה במים חיים.
אבל הדב לא מגיע.
ורמז לחומרה של הדבר הזה היא כנראה בזה שהמקום השני שמשתמשים במים החיים האלה זה זה בהזעה של המצורע. ובאמת הביטוי הזה הוא מוכר לנו מבמדבר יוטט, מבמדבר יוטט, ששם למי הפרה אדומה, למי הנידה, צריך מים חיים. אבל שם בפרה אדומה ובמצורע משתמשים בזה להזעה, פה זה המים שהזב צריך לטבול את כל גופו בהם.
לא חומרה מדי,
המצורה
דיבר השנה,
בגלל זה הגיע להפטרת.
מה
אדם עשה? אדם
לא
עושה כלום.
הוא לא
עשה
כלום,
דיבר ככה. יפה, כנראה שזה שני סוגים. וכנראה שפה תומעת הגוף שיש בזיבת הגבר דווקא, בקלקול איברי ההולדה של הפוטנציאל, פוטנציאל החיים הזה, הוא כל כך גדול, עד כדי כך שצריך את כל הגוף שנטמע בדבר הזה להטביל, לא סתם להטביל במים, להטביל במים חיים. כאילו לומר לך, הזיבה של הגבר זה האנטי חיים הכי חריף שיש.
ובאותה רמה כמו
מצורע, כמו מישהו מצד מסוים זה יותר מזה, מצד מסוים זה יותר מזה, כי המצורע מצד אחד הוא צריך הזעה, אבל הוא צריך במים החיים רק להזות, לא לטבול. פה את כל ההוויה שלך, את כל הישות הגופנית שלך, אתה צריך להטביל במים חיים דווקא. כאילו כל הישות הגופנית שלך, החיים שבה התקלקלו. מה זה החיים שבה? היכולת להוליד חיים. מזה תבינו גם איזה חומרה חזל מייחסים, איזה עוצמת חיים חזל מייחסים לזרע של האיש, לזרע של האיש, ובאיזה חומרה התורה רואה את הקלקול שלו. אנחנו למדנו את הקלקול של הזיבה, בסדר? חז"ל מדברים הרבה על הקלקול של הוצאת זרע לבטלה, אומרים את ער ועונן, על זה הקדוש ברוך הוא הרג אותם. אבל זה נעוץ בהבנה שעולה כאן מהזב, שבאיברי ההולדה של הגבר, בזרע של הגבר, תלויים החיים. נמצאת תמצית החיים. ואם שם יש זיבה, אז צריך מעיין מים חיים כדי להטביל, להינקות מהטומאה הזאת שפשטה בגוף. המצורע אמנם הוא צריך הזעה, חמור ממנו, הוא צריך הזעה לפני הטבילה, אבל לא צריך טבילה במים חיים כאלה. כאילו הוא עשה משהו רע בחיים, אבל הוא לא קלקל את שורש החיים. בסדר? מה שהוא עשה שהוא כל כך חמור, שהוא צריך כאילו הזעה כמו פרה אדומה. אבל הוא לא קלקל בשורך החיים. הזעב, שהוא נגע במשהו ששייך, שהוא לא נגע, אבל שהתקלקל אצלו משהו קשור לשורש החיים, הוא צריך טבילה במעיין מים חיים.
מודגש פה גם
רחץ
בשרו במים, וכולם רחו,
הוא רחץ במים. הוא עצמו, כן, כן. כי זה בגלל ההתחלה, כי יהיה זב מבשרו, וזובו עורר בשרו. כי הבשר שלו הוא פה, הוא זה שהתקלקל. הוא נהיה בשר.
בשרו זה בשר ההולדה. אז זה כן. נשמע כאילו
הוא
רחץ רק
את
בשר
ההולדה. לא, אבל זה הפוך. זה הקלקול, הקלקול של באיבר ההולדה, הוא מלמד שכל בשרו התקלקל במשהו הרבה יותר עמוק.
זה לא עניין של נקיות? לא.
כי כשהוא טובל הוא כבר זה, הוא נקי מהזיבה. בסדר המדרגה הזאת? זאת המדרגה הכי גבוהה של הרחיצה שאנחנו פוגשים. רחיצה במים חיים, כל הרחיצות שדיברנו עד עכשיו, כל הטבילות, זה טבילה במים. הבחנו אותה מהזעה, בסדר? דרך המצורה, היא פורשה לנו במצורה, היא נזכרה כבר, אם אני מסכם, היא התחילה כבר בכהנים, שמות כפתת, בסדר? שם היא מבוא לכניסה אל הקודש. א', להיטהר מטומאה הבסיסית, ב', מאפשרת ללבוש את הבגדים, בסדר? בתוך הבגדים ראינו, זה לא רק רחיצה שמאפשר ללבוש את הבגדים, זה גם רחיצה שמאפשרת לעבור מבגד לבגד בתוך הקודש. בסדר? ומלמדת שרחיצה היא לא רק כלי מטומאה לטהרה, אלא גם של רמות של טהרה שונות. בסדר? עכשיו נכנסנו לרחצה כרחיצה כמטהרת מטומאה. זה מובלע אצל היולדת, אבל זה נתפרש לנו על ידי התורה במפורש במצורה. ורחץ במים וטהר. רחיצה היא מטהרת. אבל במצורה דווקא ראינו על ההרחקה שלו ממחנה ישראל, על ההקבלה שלו לפרה אדומה, שיש שם איזושהי טומאה גופנית מאוד, עמוקה מאוד, שמתפרשת על בסיס שני השלבים, הסגר והחלט. בסדר? שיש רמה של צרעת שהיא כל כך מוחלטת, כל כך חריפה, שהיא מצריכה הזעה כמו פרה אדומה. ורק על גביה אפשרית הרחיצה במים. בסדר? שם למדנו שלפעמים הרחיצה במים לא מספיקה לבד, כמו הכהנים לעבודתם, כמו אדם כדי לאכול קודשים קלים. יש רחיצה במים, טבילה במקווה, שהיא מצריכה שלב מקדים. הזעה, כמו פרה אדומה. המדרגה החריפה של הצרעת, תראו כמה חמורה הצרעת הקשה. ועל גביה פגשנו את המדרגה השלישית והעליונה, שהיא מיוחדת מאוד, זה תומת הזב. שלא מספיקה רחיצה במים, זה צריכים להיות רחיצה במים חיים, כי הזיבה היא קלקול הנקודה של שורש החיים. היכולת להוליד חיים, להוסיף חיים, להמשיך את החיים גם אחרי שהגוף והבשר שלך ימותו, ההולדה. כשהקלקול הוא שמה, אז צריך את העוצמת המים הכי גדולה. שאפילו לא אספו אותם למקווה שום כלום. מעיין, מים חיים כמו שהוא מהבסיס. זה מתקשר באמת למה שרק נראה אותו עכשיו ונטפל בו בהזדמנות אחרת, מתקשר לפסוקים שנאמרו כבר בפרשת שמיני, ובהם שמה נעצור, פסוק י"א למד וב, אך מעיין ובו מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. היכולת לטהר את הטמאים היא נעוצה בפסוק הזה, שמעיין ובו וכל שאר מקווה מים, בתנאי שהם לא שאובים, יהיה טהור. גם אם נופלים לתוכו דברים טמאים, אי אפשר לטמא אותו. מים שמחוברים, שנמצאים בקרקע ולא נשאבו, לא נתלשו משם ולא הובאו תלושים, אי אפשר לטמא אותם. כיוון שאי אפשר לטמא אותם, הם גם מטהרים אצלנו. ורחץ במים וטהר. המים שלא יכולים להיטמא כשהם בהווייתם הטבעית, מעיין, בור, מקווה מים, הם יכולים גם לטהר. אנחנו למדנו יותר מזה, שיש חילוקים בין מקווה מים לבין מעיין. המטהר הגדול ביותר זה המעיין. אחד, לטבול בו את הזב, טומאה חריפה ביותר, בסדר? שתיים, להזות ממנו על טמא מת ועל המצורע. מים חיים דווקא. מעיין. כמעיין הוא המצב הגולמי, הטבעי, הראשוני, הקרקעי של המים בטרם יד האדם נגע בהם. וכנראה שכדי לטהר, כמו שלמדנו בתהליך של הפרה אדומה, וזה כנראה שכדי לטהר, צריך שלא יהיה מגע יד אדם בכלל. כשיש מכה יד אדם, אז האדם עצמו מתאר נטמע, פרה אדומה, סעיר לעזאזל. כשהמים במצבם הראשוני ביותר, עוד בקרקע, לא נשבו, אפילו לא מקווה, הם לא יכולים להיטמא, וממילא הם יכולים לטהר. בסדר? תבילת הטהרה.